אנחנו רוצים בעצם ללמוד את סגולת היום. ואנחנו בבית מדרש, נכון? אז בבית מדרש אנחנו רוצים להעמיק כמו בבית מדרש על סגולת היום. אז קודם כל זה בית מדרש, אז שואלים שאלות, מדברים תוך כדי מה שרוצים וכל זה. זה גם שעה כזאת שאפשר בה לרחף, נכון? אז אנחנו רוצים, אני מתכנן 10 שלבים. קבעו שאני השיעור האחרון, נכון? יש לך שיעור? אז, נכון? אני צודק, איפה אחרי? מה? אז אני, כל מי שנרדם וכל מי שזה. אז אני אגיע את זה. אז אנחנו רוצים לנסות לצעוד בנתיב של הבנת סגולת היום. 5 נקודות יסוד לפני שאנחנו מתחילים להבין את הסגולה של היום. נקודה ראשונה, אנחנו עסוקים ביום של דוד המלך. דוד המלך, מה אנחנו יודעים להגיד על דוד המלך? קודם כל, בעל האיסורים הגדול ביותר. שווה שיעור? לא עכשיו, דוד המלך הוא בעל האיסורים הגדול ביותר. אין בעל איסורים יותר גדול מדוד המלך. דוד המלך מתנשא יותר מאיוב, יותר מכולם. הוא בעל האיסורים ולכן הוא זוכה למלכות. אז דוד המלך שמנו רגע בצד. 2, זה היום שמסכם את המסע של 51 יום שעברנו מראש חודש אלול. הושענא נון א', 51. זה מסע שמסכם חותם בתוך חותם. חודש אלול, ראש השנה, אז תחשבו על כל חודש אלול, ראש חודש אלול, חודש אלול, ראש השנה, 10 ימי תשובה, יום כיפור, 3 ימי אין חשבון עוונות, 7 ימי סוכות, ואנחנו נמצאים בסביב, הושענא רבה. הושענא רבה. זה נקודה שנייה. נקודה שלישית, אנחנו ביום של הערבה. הערבה היא כלום, אין בה לא טעם ולא ריח. אנחנו צריכים מאוד מאוד להבין את הסגולה של הערבה, את הסוגיה של הערבה, מה מתחדש לנו בנקודת הערבה. מה מתחדש לנו בנקודת הערבה? כלומר, מה יש בערבה הזאת שבגלל שאין בה כלום יש בה הכל? בעיקר בגלל שאין בה כלום יש בה הכל. וצריך להבין את הסגולה של הערבה, זה ברור לא פשוט, סגולת הערבה. זאת נקודה שלישית שיש לנו. נקודה רביעית, ואנחנו עוד לפני כל החשבונות, נקודה רביעית שיש לנו ביום הזה, בהושענא רבה, זה לא רק מסע של 51 יום, זה גם מביא אותנו לרגל הרביעי. קומה מיוחדת שמביאה אותנו לרגל של הרביעי. זה יום עם המון תפילות. יום שעוד רגע אנחנו עושים את המעבר בין הטל למטר. טל למטר. את כל הנקודות האלה ננסה לברר. ואולי גם נוסיף עוד משהו. שאמרתי אותו איתו, אני פתחתי את כל השיעורים שלי היום. כידוע, 50 שנה נקראים אצלנו עולם. כל 50 שנה זה עולם. אחרי שכתוב על עבד עברי ועבדו לעולם, זה עולמו של יובל 50 שנה. 50 שנה זה עולם. אין יותר מ-50. אנחנו מכירים את סגולת היום ה-50. נכון, אנחנו גם ביום ה-51, כי כבר נגמר 50, עכשיו 51. אם 50 זה עולם, אז אולי צריך להסתכל על זה קצת אחרת, על עוד עולם שקיים לנו פה. ואתם יודעים, אצל אויבינו, תמיד האויבים שלנו יודעים לזהות אצלנו דברים הרבה לפני שאנחנו מזהים את זה. לא סתם אויבינו, פרעו הוא הראשון שמזהה שיש פה עם בני ישראל. הנה עם בני ישראל, רם ועצום, רם נחכמן, נכון? הוא הראשון שמזהה את העם. גם אויבינו, לפני 50 שנה, הצליחו פעם ראשונה, הם קוראים לזה החצייה. בערבית זה נשמע יותר החצייה. הם חצו את הים וכבשו במלחמת יום כיפור. עד היום קוראים לזה ניצחון אוקטובר. במצרים יש מוזיאונים עם שלל מלחמה על ניצחון אוקטובר. כידוע לכם, הם הובסו במלחמה הזאת. אבל הם קוראים לזה ניצחון אוקטובר. 50 שנה אחר כך, ועוד פעם אוקטובר, ועוד פעם חצייה, ועוד פעם ניצחון אוקטובר. אתם יודעים שיום כיפור זה מהימים השמחים ביותר בעם ישראל. המשנה אומרת לו, ימים שמחים לעם ישראל כי יום הכיפורים וטו באב, שבהם בנות ישראל לובשות לבן ומחוללות בקרמים. והמשנה אומרת, יום כיפור אני מבינה, למה? כי זה יום שמחה מכירה. לכפרה, טו באב למה? כלומר, יום כיפור ברור שהוא יום שמחה. לובשים לבן ויום של שידוכים. זה פשוט. השאלה היא למה טו באב. ביום השמח שלנו, שלוחות שניים יורדים, מוישה רבנו יורד עם לוחות שניים, משה רבנו יורד עם לוחות שניים, כל עם ישראל מחכים, מתקנים את מה שלא קרה באותו י"ז בתמוז שהכינו עגל, ומה שלא קרה בשבועות שישנו באותו לילה, ביום כיפור מצליחים. וכל עם ישראל בשמחה עצומה. ביום הזה קורה לנו האסון לפני 50 שנה. ו-50 שנה אחר כך, עוד פעם יום של תורה, יום של שמחה גדולה, ועוד פעם חצייה, בדיוק 50 שנה. אז עם 50 שנה הראשונות, אפשר לקרוא להם תקומה, עכשיו אנחנו ב-50 שנה של גאולה. אז אנחנו צריכים גם לשאול, אחרי ששאלנו אחרי שדיברנו על חמשת הדברים, על דוד, על הערבה, על חותם בתוכותם וכל הדברים האלה, אחרי שדיברנו על כל זה, לשאול מה זה אומר לנו בתקופה שלנו היום. בתקופה שלנו היום, בסוגיות שלנו. אז אני צילמתי 8 מקורות, אבל הגעתי 10, שכל אחד לוקח אותנו ב5 ההיבטים שדיברנו לקומה אחרת. איך אומרים אצלנו? מה נספיק, נספיק. מה לא, לא, לא קרה כלום. ברוך השם, גם שנה הבאה יש שנה רבה. גם שנה הבאה נצליח ללמוד משהו. אז בואו, תעבירו את הדפים. הדף הזה נראה כבד. הוא לא כבד, אבל הוא... אנחנו רוצים להבין את סגולת הערבה, הגיע אחורה. אני רק אקרא קצת, כי כל אחד פה זה אירוע, כמו שנאמר. הגיע לכם דפים? זה לא יעזור את הכל. זה יום של מן, לא? זה לא הדף הזה. סליחה. אני קורא מתחיל מקור 2. למה? לא יודע. מקור מספר 2. איתה במדרש. אתם זוכרים, אנחנו נסים להבין את הערבה ואת דוד המלך. איתה במדרש. הראה הקדוש ברוך הוא למשה אוצר מתן שכר לצדיקים. שבוע בסוכה נפגשתי עם המקור הזה והקראתי אותו אצלי בסוכה לקבוצה שהגיעה. משה רבנו עולה למרומים, והקדוש ברוך הוא מראה לו אוצרות, אוצרות. זה אוצר של גומלי חסדים, זה אוצר שמחכה למי שמגדל יתומים, זה אוצר למי שמחכה למי שמקיים מצוות, זה אוצר שמחכה ללומדי תורה. מראה לו אוצרות, 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 אוצרות. הוא מראה לו הרבה אוצרות. וכל אחד מהאוצרות שמשה רבנו מראה לו, שהוא מראה למשה רבנו, משה רבנו משתכל, יש אוצר מאוד גדול למלמדי תינוקות, יש אוצר מאוד גדול, סליחה, למגדלי יתומים, יש אוצר מאוד גדול. הראה לו אוצרות, הראה לו מצן שכר לצדיקים, והראה לו אוצר גדול מכולם. ואז משה רבנו אומר, המדרש רואה אוצר מאוד גדול. הוא שואל אותו, מה זה האוצר הגדול הזה שם, שעליו לא דיברת בכלל? אמר לו שהוא אוצר מתנת חינם. זה אוצר לאלה שאין להם כלום. אין להם לא מצוות, לא תורה, לא מגדלי יתומים, לא עושי חסדים. אין להם כלום. מי שאין לו, אני נותן לו מזה. זה האוצר יותר גדול. אתם מבינים שכל אחד שעושה, יש לו אוצר משלו. יש אוצר לאלה שלא עושים כלום. צריך להבין את המדרש הזה. השפת אמת רוצה לעלות אותנו קומה ליום הזה של הערבה. הבנה ראשונה. וכן ביום הזה שנושעים בו אפילו אותם שאין להם טעם וריח, כמו הערבה. ערבות מוכרים שם בחוץ, כמה זה? המחיר הכי יקר של הערבות לא מגיע לפיתם של היתרון, או להשפיט של הלולב, נכון? אין להם כלום, אז זה גם הדבר הראשון שמתבלה. אין בהם כלום בערבות האלה. מה יש בערבות האלה? ולמה יש יום של ערבה? ביום הזה שנושאים בו אפילו אותם שאין להם טעם וריח, כמה שיודעים שאין להם. אז יש קבוצה כזאת בעם ישראל, שאין להם מצוות, ואין להם מעשים טובים, ואין להם גמילות חסדים, ואין להם מגדלי יתומים, אין להם כלום, אבל הם יודעים שאין להם כלום. ולהם יש את האוצר הגדול ביותר. זה כאלה שבשמחת תורה רוקדים באיזה מסיבה, על איזה חוף. על איזה חוף, איזה מקום כזה, אתם יודעים, בדרום. אין להם כלום. מה, בשמחת תורה זה מה שאתה עושה? לכן נקרא הושענא רבה, הושעה רבה. יש קבוצה כזאת שאין לה כלום, אבל מכיוון שאין לה כלום, פתאום מתגלה שיש לה הכל. פתאום מתגלה שיש לה הכל. אומר לנו, באמת, הכל צריכים דווקא לאוצר הזה. עכשיו מוסיף השפת אמת, ואומר, כולם צריכים דווקא מהאוצר הזה. יכול להיות שאתה מגדל יתומים, יכול להיות שאתה בא לעשות מצוות, יכול להיות שאתה מלמד תורה, יכול להיות שאתה עושה הרבה דברים, אבל אתה צריך לקבל דווקא מהאוצר הזה. כי יש סגולה מיוחדת דווקא לאוצר הזה. כי השכר שמגיע לפי המעשה, יש לו קצבה. כל שכר שאנחנו נותנים אותו, והוא לפי גודל העשייה שלך, אז יש לו גבול. עשית ככה, תקבל ככה, עשית ככה, תקבל ככה. וכשבאים למדרגה גדולה, צריכים למדרגה, צריכים לזה האוצר של מתנת חינם. וזהו הערבה שבלולב, ואפשר שזה הערבה שבלולב. אבל הרבה בפני עצמו, למי שבאמת אין לו כלום, כך נראה לו מה... טוב, מתחבא פה משהו מאוד עמוק. יש שתי קומות. יש אדם שעושה ומקבל שכר. כפי מה שהוא עושה, הוא מקבל שכר. זה נפלא שאתה עושה, זה נפלא שאתה מקבל שכר, אבל זה קומה מאוד מיוחדת. כי אתה מקבל כפי מה שעשית. אבל יש כאלה שלא עושים כלום. אלה שלא עושים כלום, עם מה הם באים? עם זה שהם לא עושים כלום. אז איך הם יכולים לקבל? שם קבלים רק את השפע של המלך. וזה הרבה יותר. כי כשאתה מקבל כפי מה שעשית, אז יש לזה קצבה. כשאתה מקבל כמה שהמלך אוהב אותך, זה בלי סוף. יוצא שגם אלה שעושים, צריכים להיות שייכים לזה. ובמחרות, כמה אנחנו מרגישים שעשינו משהו. יודעים את מה זה מדמה? אדם מתארים את גדולי ישראל. אני יכול לתאר כמה שמות. שעומדים ביום האחרון של חייהם. היום האחרון של חייהם. עומדים ושואלים את עצמם, באיזה דרך אני הולך? באיזה דרך? אני רואה שני דרכים לפניי. אחת של אש, אחת של... לאן אני הולך? לא באמת, אתה שואל לאן אתה הולך? לא מה ספר תורה מפי. גם בהספדים אחרי זה. אתם יודעים, במוזניים, אז זה לא ככה, אז זה ככה. אבל ברור שאתה צדיק. זאת לא שאלה. כן, רבי יוחנן בן זכאי, רבי שמעון גמליאל. מה זה באיזה דרך אני הולך? כן, אבל המשפט הוא לא על המעשים שלי. המשפט הוא לא על מה שעשיתי. המשפט הוא על השליחות שלי. באיזה דרך אני הולך? והיכולת של האדם להרגיש שאין בי כלום. זה יכולת מאוד קשה. אבל זה יכולת ששוברת, שקורעת את שערי שמיים. זו היכולת שמביאה אותנו למקום העמוק ביותר שבו אנחנו נמצאים. אומר לנו המדרש, אומר לנו שפת אמת, המקום הזה של הערבה שאין בה כלום, מכיוון שאין בה כלום, יש בה הכל. אתם יודעים מה מונע לך לקבל שפע אלוקי? כי אתה חושב שיש בך משהו. היכולת שלך להתבטל אל המלך, זה היום של דוד המלך, זוכרים? היכולת של להתבטל אל המלך הופכת אותך למלך. כי מה המלך רוצה? המלך רוצה לידו אנשים מוכשרים, אנשים חרוצים, אנשים גדולים, אנשים טובים, הכל נכון. אבל הוא יותר רוצה אנשים נאמנים. כי בלי זה אי אפשר לעבוד. אני אגיד אפילו בצבא. מה אני מצפה ממגד? מגד, יש לו 400 חיילים תחת הידיים. אז כנראה הוא ראש גדול, וכנראה הוא קריזמטי, ואידיאליסט, וישר, וערכי, ומקצועי, ומוסרי. אתם יודעים מה הכי חשוב? שהוא יהיה נאמן, נאמן, כלומר, יבין את המטרה של מי שמעליו. והלשון הצבאי קוראים לזה דבקות במשימה לאור המטרה. שיבין את זה שמעליו, ושמעליו, 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 אחרת הוא יכול להיות לוחם על, אבל הוא יעשה דוץ, הוא יראה עליו, הוא יעשה את זה, הוא יבוא מהצד הלא נכון. כלומר, כל הכישרונות שלך הם מתנאי שאתה נאמן למלך. אתה נאמן למלך? באמת, יש לך מלך? אתם יודעים, אחד הדברים המסוכנים ביותר זה כשאין לך מלך. או כשהמלכת מישהו אחר. זה עוד יותר מסוכן. איך יודעים כשאין לך מלך? לא בא אליו, לא מבקש ממנו כלום. לא בא אליו, לא מבקש ממנו כלום, לא פונה אליו, לא צריך כלום, מה אני צריך את המלך? מה אני צריך את המלך? אני צריך את המלך. כשאדם לא פונה אל המלך, זה אומר שהוא לא צריך את המלך. אולי רובנו ככה חיים, שלא צריכים את המלך, נכון? איך יודעים? אני לא. איך יודעים? תסתכל את התפילות שלך. אומר הרב קוק, התפילה היא, מוסר אביך, התפילה היא בדיקה גדולה לאדם, מי הוא באמת? כמה אתה חי? אתה מלך. אתה חי מלך? אתה מתפלל למלך? לא, 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 צפצוף, לא, צפצוף זו, זה לא מילים. חי את המלך. זה הכוח של תפילה. לא סתם ביום הזה תקנו הרבה תפילות. האם אתה חי את המלך? אם אתה לא חי את המלך, אז אין לך מלך. אבל זאת בעיה קטנה שאין לך מלך. הבעיה הגדולה היא שאולי המלכת עליך מישהו אחר. זה כבר יותר מסוכן. אם המלכת עליך מישהו אחר, זה כבר הרבה יותר מסוכן. יש הרבה שימליכו עליהם מלכים אחרים. מלך הכבוד, מלך הכסף, מלך מה חושבים עליי, מלך מה יגידו, מלך מה יהיה, מלך להסתדר בחיים. יש הרבה מלכים כאלה שאנחנו עובדים אותם. אומר לנו שפת אמת, מעט מי שיודע שאין לו, יש לו. כי מי שיודע שאין לו, עוד כנראה הוא באמת פונה אל המלך. כי מי שיודע שאין לו, הוא באמת נאמן למלך. כי מי שיודע שאין לו, יכול לגאול אותו ואותנו. אתם יודעים, אנחנו כעם, ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם שהכול נברא. אתם יודעים, אחד האסונות הגדולים שקרו לנו בשנה האחרונה, שהתבלבלנו לחשוב שאנחנו לא צריכים את המלך, נכון? חלק מבירור של חיבור חזרה אל המלך. התחברות חזרה אל מלכו של עולם. אתה יכול להיות אדם מאוד מוכשר, אבל אם אתה לא קשור למלך, אדם שעושה דברים נפלאים, אז זה לא רלוונטי. אז במקור הראשון ראינו שנושאים אלה שדווקא אין להם טעם וריח. כלומר, דווקא ביום הזה, האושנה, בזכות הערבה, כי היא הנקודה. דווקא בה מתגלה הנקודה. שהיא באה בלי כלום. היא יודעת שאין לה כלום. כיוון שאין לה כלום, יש לה הכל. כשהאדם יודע שאין לו כלום, פתאום הוא מגלה שיש בו הכל. כשאדם חושב שיש לו משהו, אז זה מונע מהצינור להופיע. אני רץ מהר למקור שש, כי שמספיק פה את הכל. בעניין ארבעת המינים דרשו חזר, רגע, אם יש לנו ארבעת המינים, אתם יודעים, מספר ארבע, כל מה שמתחלק בארבע קשור. לא הכל, אבל עוד רגע נראה. אז מה יש לנו שקשור לארבע? קוראים ארבע אותיות, נכון? ארבע אותיות שהן הוויה, אבל אני רוצה לדבר על דברים שקשורים אלינו. יש לנו גם ארבע מלכויות. יש לנו ארבע עבירות שגרמו לנו להתנתק מבית אלוהינו. הדלת מינים שדרשו חז"ל על החילוקים שיש בהם מבני ישראל. אנחנו יודעים גם שיש ארבע סוגי אנשים בעם ישראל, נכון? שיש בהם טעם וריח, או אחד מהם, או לא כלום, אין שם. אנחנו יודעים שהערבה היא נגד, יש לנו ארבע סוגי אנשים בארץ ישראל, עם טעם וריח זה אתרוגים כאלה יפים, נכון? עם טעם ובלי ריח, עם ריח בלי טעם, אבל יש כאלה שאין בהם כלום. בלי טעם ובלי ריח. ובוודאי יש לכל אחד מאמינים חלק ושורש בתורה. יש תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, והם דלת חילוקים. אז ראיתם תורה, מצוות, חוקים ומשפטים. אז יש תורה, מין אחד בארבעת המינים, יש מצוות, מין אחר בארבעת המינים, יש חוקים ויש משפטים. אני מתחיל לטוס למעלה. והרי דלת חילוקים כי התורה זה טעם, מצוות זה ריח, משפטים טעם וריח, וחוקים רמז לערבה. אלה המינים שממש נמצאו בני ישראל שהוא בחינת תורה שבעל פה, שיש גם תקנות וסיגים, כמו ערבה שבאושנה. עכשיו אני מדלג. ולכן נקרא באמצע הפסקה אושנה רבה, כי יש גם דלת גלויות. מי שזוכר, יש לנו ארבע מלכויות וארבע גלויות. כשדניאל רואה את ארבע מלכויות, אז הוא נבהל מהמלכות הרביעית. נכון? זה לעומת זה עשה. וכמו שיש בקדושה דלת מינים, כן יש גם ארבע עבירות. ג' עבירות של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ועבירה רביעית של שנאת חינם. יש לנו ארבע עבירות שהחריבו את בית המקדש. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים ושנאת חינם. בית מקדש שני. ויש לנו ארבע גלויות, שלושה קשורות לבית ראשון, בבל, מצרים, בבל, לא משנה, בבל, אדום ויוון, בבל, פרס מדי ויוון, שאלה היא כל אחד איך הוא סופר אותם, אבל לכול אלמה אדום היא הרביעית, או אדום ויוון, אבל הם קשורים כבר לבית שני, לבית שני, והם עד היום איתנו. אז יש לנו בעצם ארבע מלכויות וארבע עבירות, שלושה מהם קשורות למשהו אחד, והרביעית קשורה למשהו אחר. וגלות האחרון, שהוא על שנאת חינם, הוא שאין בו לא טעם ולא ריח, והיא הגדולה מכולם. זה הגלות הגדולה מכולם. יוצא שהגאולה, התקופה שבה אנחנו נמצאים, הגאולה קשורה לערבה. לכן יכולים להיוושע בדורות אלו דווקא השפלים. ועושים שמחת תורה אחר החג להודיע כי כל המינים אנו נמצאים לנו בכוח התורה הנ"ל. אז נגיד בקצרה, אנחנו מבינים בעצם שכל הסוגיה שאנחנו נמצאים עכשיו, בואו רגע נמצא רגע מהדף, נעלה רגע למקום שבו אנחנו נמצאים. נראה שהסוגיה הגדולה שאנחנו נמצאים בה היום היא לא בצפון ולא בדרום. גם לא במזרח וגם לא ביהודה ושומרון וגם לא במערב. זה יתחיל, אבל זה עוד לא שם. זו סוגיה מאוד עמוקה. כי תמיד שמגיעים צרות על האדם, שמגיעים קשיים על האדם, הוא מבין שהם הולכים להוציא אותו מאיזה מקום כלשהו. זה תפקיד הקשיים. מגיעים קשיים, תמיד שאתה מקשה על מישהו, שקודש ברוך הוא מקשה עלינו, הוא אוהב אותנו. אז אם יש קשיים, הם באים להוציא אותנו לחירות כלשהי. זה תהליך היציאה לחירות. חז"ל אומרים שיציאה לחירות היא תמיד על ידי צרות ואיסורים. אז תהליך היציאה שלנו לחירות מגיע על ידי איסורים. קודם כל הנחת יסוד, שמי שלא אוהב איסורים, או מי שמפחד מאיסורים וקשיים, לא יצא לחירות. זה גמרא מפורשת, הרב קוק באורות התשובה פרק ח', מי שמפחד מקשיים לא יצא לחירות. מי שמפחד מאיסורים, לא ייוולד. לא יצא לחירות. זה הנחת יסוד, זה פשוט. למה? כי היציאה לחירות זה לא ממישהו חיצוני, זה מעצמי. עכשיו נגיד על זה משהו יותר עמוק. מי שלא מסוגל להרוג את עצמו, לא יצא לחירות מעצמו. הוא יישאר בתוך עצמו כל ימיו. רק מי שמוכן להרוג את עצמו ולהוליד את עצמו מחדש. זה מאוד קשה להרוג את עצמך. אין הכוונה היא לגוף כמובן. זה מאוד קשה להרוג את התובנות שלך ואת המסקנות שלך לגבי עצמך. התרגלתי כבר מזה אני. אני הרב, יש לי זה, יש לי פה, יש לי שם. אתה מוכן להרוג את עצמך ולהוליד מישהו חדש? זה מאוד מסוכן. אז למה האדם משתעבד? הוא משתעבד לכישרונות שלו. זה שיעבוד מאוד נורא. גם לחתול יש כישרונות. גם לקוף יש כישרונות. אתה אסור לך להשתבד לכישרונות שלך. אתה צריך להשתבד לייעוד. הכישרונות יגדירו אותך? מה, אתה בעל חיים? שהכישרונות מגדירים אותו? שמוציא לפועל את כישרונותיו? זה אסון גדול. אז כדי לצאת לחירות, אנחנו צריכים את הצרות האלה, את האיסורים האלה, שהולכים להוליד בנו קומת חיים חדשה. אז אמרנו, נקודה ראשונה, מי שמפחד מצרות לא יצא לחירות. נקודה שנייה, שמי שלא מסוגל להרוג את עצמו, כלומר, לראות את עצמו הקודם מת, ולהוליד, גם לא יצא לחירות. על אותו ציר, שמי שלא מנסה לחיות גודל, גודל לא קיים במציאות הזמנית שאנחנו נמצאים בה. קיים במציא, בציר האינסופי, יש ציר זמני וציר אינסופי. לא יצא לחירות. אם ככה, כל מטרת הערבה, או דוד המלך, או שתי הסוגיות יחד, זה היכולת הזאת לראות את עצמי כאחד ש... זה המהות של דוד, שמסוגל לא לראות בו משהו. הוא יכול להיות מנהיג ישראל. מלך ישראל, אבל הוא תולעת אני ולא איש חרפת אדם. הוא לא מתבלבל. הוא דקה לפני כן נתן הוראות לצבא, דקה אחרי זה נתן הוראות לצבא, באמצע אמר אני כלום. וזה לא סותר אצלו. הוא אומר, מי אני בכלל? מה אני? מה יש בי? ודקה אחרי זה נותן הוראות לצבא ולנהל, איך נהל את הגדוד, איך נהל את הכלכלה, איך נהל את הזה. ודקה לפני כן לא מרגיש שהוא משהו. היכולת הזאת לחיות את שני הצדדים האלה יכולה להוציא לחירות, יכולה, אבל בעיקר היא הסגולה שדרכה הכל מתכוון. אבל לפני רגע נגענו בתפילה, ניגע בזה במהירות פה. תסתכלו מקור חמש. לא שנה רבה מה שקבעו חז"ל, את רוב הבקשות ביום הזה. מחר נעמוד, מחר עוד רגע נעמוד בתפילה. כי הערבה הוא אותן שאין להם טעם וריח. רק תפילה. יודעים למה אנחנו לא מתפללים? כי אתה מרגיש את רוב. או הדס, או לולב. אם היית ערבה, היית רק מתפלל. כיוון שאני מרגיש שיש לי משהו, אז למה שאני מתפלל? זה מגיע לי. מתי מגיעה התפילה? אתה מרגיש שאין סיכוי, שנגמר, שאין כלום. אין כלום. יש רגעים כאלה, שפתאום בחיים עומדים מול איזה מצוק כזה, כי אין דרך לצאת. אז יש תפילה. אומר לנו, השפת האמת, על כן כתיב, על זה כתיב, פנה אל תפילת הערער, שהוא ער ורק מכל. אתה אדם מתפלל, שהוא מרגיש ריק, שאין לו כלום. עכשיו רק הוא תשבריחו. מי יכול להושיע אותו שהרופאים אומרים, נגמר, אין מה לעשות. מי יכול להושיע אותו שבשביעי לאוקטובר פתאום הכל קורס מול העיניים? מי יכול להושיע אותו? מי יכול להושיע את אותו אחד שבמנהרה, השם אמר, איך הוא יצא מפה? מי יכול להושיע אותו? אז כמו שזה קורה לאדם הפרטי, זה קורה לנו כעם. היכולת הזאת פתאום, כל המציאות מגיעה למשהו אחר. כל המציאות נראית אחרת, חיה אחרת, גדלה אחרת, ותפילתו מתקבלת ביותר. לכתיב תפילה להעניק יעטוף. והיית שהקדוש ברוך הוא מניח כל התפילות ומקבל קודם את תפילת העני. זה בדיוק הנקודה שקורית דווקא אצל העני, דווקא לערבה שאין בה כלום. ואם לכות כל אדם, אדם חושב שיש בו משהו, אז התפילות, קודם כל הוא לא מתפלל. אם הוא מתפלל, התפילות גם לא מתקבלות. אבל כל עוד הוא מצליח להרגיש שאין בו כלום, יש לו המון ואין לו כלום. דוד המלך יודע את ערכו. הוא יודע מה זה מלך. אבל הוא מבין עוד יותר מה זה מלך. הוא מבין מה באמת מולך. אז דוד המלך מחזיק את שני הצירים. הוא מצד אחד מרגיש שאין בו כלום, ולכן הוא יכול להיות כמו הערבה, שכל כולה הוא תפילה, שכל כולה הוא הערער הזה שאין בו כלום, שכל כולו, ולכן כולם נושאים על ידי תראות ההמשך. ויש לומר בזה הפסוק, ולא בזה את תפילתם, מדרג במדרש, דוד אומר תפילתו, למה תפילתם? רק שבאמת כל ארבעת המינים, אותם שיש בהם גם טעם וגם ריח, כולם נושאים על ידי הערער, על ידי הערבה, על ידי שמשתפים עמם את אותם הפחותים להתקבל תפילת כולם. הבנתם למה התפילות מתקבלות ביום כיפור? לא בגלל הרבנים. בגלל האלה שאין להם כלום. כי אלה שאין להם כלום, אז הם באמת פנים לקודש הבריחו. אלה שיש להם, אני יכול להגיע הביתה, למשל, אני מספר סיפור דמיוני, אבל נגיד, אני יכול להגיע הביתה, ילדה אחת אומרת לי, אבא, אפשר הפתעה? למה? כי הכנתי שיעורי בית. נפלא. אז השנייה אומרת, כי אני סידרתי את הבית, עזרתי לאמא. מה את רוצה? סוכריה. יופי. ומה את רוצה? גם סוכריה. וכל אחת עשתה משהו. ורצה הקטנה, היא יודעת להגיד רק אבא. היא לא עשתה כלום. היא לא עשתה כלום. היא לא יודעת גם לעשות כלום. היא רק יודעת להגיד אבא. כלומר, היא פונה אל אהבת אבא. כל אלה שיש להם משהו, במקור הראשון אמרנו, יכולים לקבל כפי מה שהם עשו. ואלה שבאים רק בשם אהבת אבא, הוא מקבל בלי סוף. כמה עשית? שיתפת בית? כמה עבד שעה? טוב, כן. עזרת לאמא, כמה עשית? לפי כתפי השכר. בדוגמה השנייה אמרנו, שאלה הערבה, רגע, בואו נדבר עם השלישית. בדוגמה השלישית אמרנו, בשלישי אמרנו, שרק הזאת שתגיד אבא, באמת תקבל, כי היא פנתה אל הנקודה העמוקה. בגלל שאני הבת שלך. זה יותר עמוק מהכל. זה לא בגלל כל המעשים. זה לא כי יש בי טעם או כי יש בי ריח, כי יש בי גם טעם וגם ריח. רק כי אני יציר כפיך. ואם אני יציר כפיך זה לא הכל. זה העומק של המלכת המלך, של החיבור אל המלך. זה גם התפילה שכולם מתקבלים בה. והערבה דומה לשפתיים, כמו שכתוב, כחוט השני שפתותייך ומתברך, לא יכול להיכנס, אני מדלג כי אני רוצה להגיע לסוף, ונאה וערבה תפילתם לפניו יתברך. כלומר, דווקא ימי הגלות, ימי השממה, ימי הערבה, תפילת הערבה, זה מה שמתקבל בעבור כל עם ישראל. יש אנשים שחושבים שאנחנו צריכים להתפלל עבור אלה שבמנהרות. אני חושב שזה בדיוק הפוך. הם מתפללים עלינו עכשיו. התפילה שלהם מתקבלת. התפילה שלהם מתקבלת. יש כאלה שחושבים שאנחנו צריכים להתפלל עכשיו על כל היתומים והיתומות, והאלמניות, והאלמנות, והאלמנים, או כל אלה ש... המשיכו להשפיע עלינו חיים בעולמות אחרים. אני חושב שזה בדיוק הפוך. הם עכשיו במקום של להתפלל על כולנו. יש כאלה שחושבים, יש פה כאלה שהם לא הספיקו כל כך. בגיל צעיר הם נעלמו לנו, הלכו לנו. אולי זה בדיוק הפוך. אנחנו לא הספקנו ליהנות מהם כל כך. הייתי באיזה מקום, אמרו לי, הוא לא זכה להקים משפחה. אמרתי להם, אנחנו לא זכינו שהוא יקים משפחה בקרבנו. הוא לא זכה, הוא רק בזכות. אנחנו לא זכינו שמשפחה שלו תקום בקרבנו. הוא לא זכה להגיע לגיל 30. אנחנו לא זכינו שהוא יהיה איתנו עד גיל 30. אנחנו בתקופה מאוד מיוחדת, בזמנים מאוד מיוחדים, של זכויות מאוד גדולות. אז זה תהליך שלם שכולנו. התפילה שמתקבלת, אומר לנו המקור השלישי, הוא דווקא של הערער הזה, של הערבה. במקור השני ראינו שזה סוד הגאולה בתקופה שלנו. זה סוד הגאולה. זה המלכות הרביעית, וזה השנאת חינם. כידוע, אין כזה דבר שנאת חינם. תמיד אתה שונא בגלל משהו. אבל מתגלה פה משהו מאוד עמוק. כשאנחנו נגאלים, כשאנחנו מרגישים כמו ערבה. אתה יכול להיות מלא כוחות, מלא משימות, מלא שליחויות, מלא דרגות. אבל תזכור שאתה ערבה. תזכור שהייחודיות שלך זה כמה אתה נאמן למלך. כמה אתה פונה כמו ערבה למלך. מקור שלוש באמת, שלוש במהירות, שלוש או ארבע או אחד, לא נמצאים שלוש. עניין הערבה בושן הרבה הוא בחינת ציפייה לישועה. והוא בבחינת דוד המלך עליו השלום. רואים עוד פעם את החיבור. לכן תקנו את צמח דוד וברכת מצמיח קרן ישועה. ברכת הישועה וברכת דוד המלך אצלנו זו אותה ברכה ב-18. כי אמרו, הערבה רומז למי שאין בו טעם וריח. אם כן, מה החשיבות? מה עושה אותו אחד שאין לו טעם וריח? רק להיות מצפה לישועה. היה לפני חודש שצהל ירד לחקור מנהרה בעזה. לא יודע אם אתם זוכרים, מי שזוכר שלא אגיד את השם. וקצין ירד במנהרה, אלוף משנה, והמנהרה קרסה עליו. כאילו כל הפיר שהוא ירד בו קרס, והוא נתקע במנהרה. לא זוכרים את הסיפור? נתקע במנהרה. תסתכלו על זה בגוגל. נתקע בתוך המנהרה. המנהרה קרסה, הוא לא יכול לצאת. ועכשיו צהל ממש קדחו, ממש כאילו טיפה הצידה, קדחו וחילצו אותו משם. הוא יצא ברגע שלי. אבל היה לו איזה כמה שעות בתוך המנהרה לבד, בלי יכולת לצאת. נסו לחשוב מה אתה מרגיש באותו רגע. אתה יכול כל רגע הכל לקרוס. מה אתה מרגיש באותו רגע? מה המחשבות? מה הרצונות? מה השאיפות? איך אתה מרגיש, כל אוף משנה, שלרגע אין בך כלום? יש לי המון ואין בי כלום. איזה תפילה יוצאת באותו רגע? איזה ציפייה לישועה, כמו הפרטית גם הכללית, יוצאת באותו רגע? מכיוון שאין בו טעם וריח, אם כן, מה החשיבות? מה יש לו? רק להיות מצפה לישועה. כיוון שאין לו לא טעם ולא ריח, רק מצפה לישועה. מה עוד יש לו לצפות? ואז הוא כלי מוכן להיות משה באשם. יש אדם אומר, אותי יגלו מפה, כי אני דרגה בחירה, בטוח יפדו אותי. יש אחד אומר, אותי יפדו כי יש לי הרבה כסף. יש אחד, אותי יפדו כי עשיתי הרבה מעשים טובים. יש אחד אומר, אותי לא יפדו. אין בי כלום. אז אם אין בך כלום, אז כל מה שיש בך זה רק הקשר עם המלך. ואז התפילה בוקעת, ואז היא גורמת גם לכולם להיגאל. וכן הוא בדורות השפלים, תראו, הוא תמיד מחבר בין האדם השפל, שאין בו כלום כמו ערבה, לדורות של ערבה. אנחנו דור של ערבה. כי עיקר הישועה תהיה במהרה בימינו בדורות השפלים, דווקא כמו שאומרים, אמני ודל, נדלג. וזה הערבה, שלוש שורות אחרונות, שמצפה לישועה ומוכן לשמור המצוות. מעין שם הרוקח ותראה כמה דברים גדולים בדברי חכמים. כלומר, בקומה הרביעית שאנחנו נוגעים בה, הערבה זה ציפייה לישועה. וזה סגולת דוד המלך. הערבה זה ציפייה לישועה וזה הדורות שלנו. כלומר, כל מה שעברנו בשנה האחרונה, אולי נגיד על זה חצי מילה. הדברים שאתה שומע כל הזמן בתקשורת זה לא לחזור לשישי לאוקטובר, נכון? למה הם מתכוונים בלא לחזור לשישי לאוקטובר? לא, נעיר עוד חמצות. מה? לא לחזור לזה? לא לחזור למחשבות המדומיינות שהיה לנו על המציאות? מה עוד? לא לחזור לשיח של השישי לאוקטובר? לפילוג. אני גם רוצה להגיד שאסור לחזור לשישי לאוקטובר. אסור לחזור לשישי לאוקטובר ולחיות כמו שחיינו אז. כלומר, אם מישהו עכשיו חי כמו שלפני השישי לאוקטובר, אני חושב שהוא קצת על הרצף של סוג של אוטיזם, לא? אלו, מה זה אוטיזם? אחד שלא מצליח לקרוא את המציאות נכון. קורא אותה אחרת. השתנה פה משהו, לא? השיח של השישי לאוקטובר זה לחיות חיים זמניים ולא נצחיים, לחיות את הכאן ועכשיו ולא את הנצח, זה לחשוב שאני ואני ולא האינסוף ברוך הוא. אנחנו לא מוכנים לחזור לשיח של השישי לאוקטובר, להמשיך לחיות חיים זמניים ולא נצחיים, להמשיך לחיות חיים של אני ואני ולא האינסוף ברוך הוא. המלך, המלכת המלך, לחיות חיים שבהם אני מגלה או אני מחפש את העצמיות שלי, או אני מחפש את האינסוף ברוך הוא. לחיות חיים בלי תפילה, לחיות חיים בלי אמונה. אנחנו לא חוזרים לשישי לאוקטובר. אומר לנו השפת אמת, אנחנו בדורות של ערבה. דורות של ערבה זה דורות של מלכות, זה לדעת שאין בי כלום. אין בי כלום. כי באותו רגע יש בי הכל. מקור ראשון, ערבה היא דומה לפה, ורומז לדורות האלה שיהיה לנו רק כוח הפה. מה זה כוח הפה? כמו שכתוב, ונשלמה פרים שפתנו, אין לנו בית מקדש. וזה הכוח מיוחד רק לבני ישראל, שיש להם כוח של פה. לכן ניתן בגמרא שאומות העולם עבדו שבזמן שבית המקדש קיים, קורבנות מחפר עליהם, ואתה מי מחפר עליהם. כלומר, אומות העולם אומרים, אין לבני ישראל בית מקדש. פעם היה להם בית מקדש ששמר עליהם, היה להם בית מקדש ששומר עליהם. אז אפשר לאבד אותם, היינו שם מסכת סוכה. דיינו שבני ישראל יש להם עתה גם כוח הקורבנות שבפה. כשהיה בית מקדש, הוא היה כוח של כל העולם. כל העולם קיבל כוח מבית המקדש. נכון? עמים היו עולים בסוכות לבית המקדש. מי שלא עלה, לא ירד עליו הגשם. כלומר, לא היה שפע. היה רעב אצלו. לנו, גם כשאין בית מקדש, יש כוח הקורבנות בפה. ובאלה הפרים שעל ידי הפה אין אחיזה לאומות העולם. כלומר, אומות העולם יכולים להיות קשורים איתנו בבית המקדש. הם לא יכולים להיות קשורים בתפילה. התפילה היא רק שלנו. ובאמת, תורה ותפילה היא הפנימיות כדי בגמרא. אני מדלג רגע, 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 רגע. ועל זה אנחנו מבקשים. כי מציון תצא תורה. כי אין תורה כתורת ארץ ישראל. פירוש, יש איזו נקודה פנימית שאומות העולם לא יכולים לגעת בה. יש איזו נקודה פנימית ששייכת רק אלינו. איזו נקודה פנימית שהיא קשורה רק אלינו בעומק, עומק, עומק, עומק נקודת חיינו, של קשר עם ריבונו של עולם. את זה אומות העולם לא יכולים להבין, כי אצלהם הקשר עם ריבונו של עולם הוא תמיד קשר של מה אני עושה, ככה אני מקבל. אם אני מגיע, אני מקבל, אם אני לא מגיע, אני לא מקבל. לא יחול עליי הגשם. אצל עם ישראל הקשר עם קודש הבריחו הוא בציר אחר לגמרי, הוא לא בציר של מה שאני עושה, אני מקבל, אלא בציר של בנים. הציר של בן לא קשור למעשים. השאלה אם אנחנו יודעים לגלות את זה. תמיד הייתי שואל, מה יותר קרוב אליי, היד שלי או הבן שלי? היד שלי היא בחינת עבד. היא עושה כל מה שאני רוצה. זה היד שלי. היד שלי היא בחינת עבד. הבן שלי זה בן. מה יותר קרוב אליי? נראה לי שפשוט שהיד שלי יותר ממושמעת. אבל מה באמת הוא אני? הידיים שלי זה לא אני, אני מוכן לוותר עליהם תמור כדי לשמור על חיי או על חיי בני. אז זה בן או עבד, ושתי הקומות האלה נמצאות בנו. אבל בחינת הערבה זה בחינת הבן. בחינת הבן לא קשורה למעשים. גם כשהוא לא כל כך בסדר. גם שאין בו כלום. הוא רק צועק אבא, אתה מיד מסובב את הראש. הוא רק צעק אבא. אני לא, כנראה אין לו כלום, למה הוא צעק אבא? הוא לא יצעק אבא כשהוא מסתדר. הוא צועק אבא כשהוא מרגיש שרק אבא יכול להיות במקום הזה. יום הערבה שלנו זה היכולת לדעת שאתה רק אבא. דוד המלך הוא סגולה מיוחדת שצועקת רק אבא. נתיב האיסורים שדוד המלך עובר, נתיב האיסורים או הקשיים או המשברים שאנחנו כעם עוברים, זה בדיוק כדי להוציא מאיתנו את נקודת האבא הזאת. מי המלך? זה ברור מאוד עמוק, מי המלך שלך? יש לך מלך? ואם יש לך מלך, איפה היית עד עכשיו? למה לא פנית? ואם יש לך מלך, מי הוא? זה שתי שאלות מאוד קשות. מי המלך שלך? ואם זה קודש הבריחו, למה לא פנית עד עכשיו? אני חושב שהמעבר הזה שלנו מיום כיפורים, לפני 50 שנה, להושענא רבה שאחרי 50 שנה, בדיוק לפני שנה ולפני 51 שנה, ובדיוק התהליך הזה שהולך להוליד מאיתנו את ההבנה של המלך. אפשר ללכת עם חולצות, השם הוא המלך, אפשר לצעוק עם מלך, מלך, לא יודע, כל הדברים האלה. השאלה היא מה אתה חי ביום יום. האם נקודת המלך חיה בך? הערבה הוא בדיוק הסוגיה הזאת. מקור אחרון בגלל הזמן. ביום השנה רבה, שבחרו חז"ל במצוות הערבה, מקור שבע, שנקרא מנהג נביאים. כי הערבה הוא עיקר החביבות שניכר שהקדוש ברוך הוא בוחר ישראל שיש בהם התקרבות בעצם. זה לא בגלל הטעם, זה לא בגלל הריח, זה בעצם. גם שאין בהם טעם וריח. עם כל זה הערבים הם לפניו. יש אהבה שהיא בעצם. והוא מידת דוד המלך. עליו השלום, דלת למיגר מכלום. מלכות, דלת למיגר מכלום. הוא יודע שאין בו כלום. רק משהו כלי מוכן לקבל ולשמור כל הניתן בו למעלה. הוא כלום. וזה הסימן כי פי החלק של הערבה. והיית במנהגן של ישראל, אף על פי שאינם נביאים, בני נביאים. טוב, יש פה עוד הרבה שהוא מסביר את עניין הכתרוג ואת עניין המנהג נביאים ולא הלכה. ולכן קבעו הרבה בקשות, ולכן קוראים איזה אושנה רבה. ולכן זה היום האחרון, יש פה עוד הרבה הרבה בפנים. מתוך זה הוא מדבר על מה זה משוך כנחל, מתוך זה הוא מדבר על הכוחות של הערבה. נגיד משהו לסיום. אני שמעתי יש מקומות שמתלבטים איך לשמוח בשמחת תורה. שמעתי יש מקומות שגם אמרו שאולי נעשה הקפות יותר שקטות, יותר, לא רוצה להגיד עצובות. אני חושב שהכוח הגדול שלנו והבירור הגדול שלנו קשור לנקודת השמחה הזאת. שמחה. כשנכנסים לחדר לידה, יודעים שהולך להיות הרבה כאב. אבל מחכים לבשורה. כי מה שהולך להיוולד. יודעים, יהיה הרבה כאב. אבל הולכים להוליד משהו חדש. ושאלה מאוד גדולה אם אנחנו מרגישים עכשיו בחדר לידה של אמא. ומה שמרגישה שהיא בחדר לידה, אז אין שאלה. זכיתי ללוות כמה משפחות שאחד הילדים שם משפיע עלינו חיים ומזרים לנו כוחות, אבל הוא לא איתנו. אחד הילדים האחר אמור להתחתן. זה עניין של חודשיים. בין אירוע לאירוע. אז בחתונה לא ישמחו. אז בחתונה לא נרקוד ונשיר. אז בחתונה נעשה מעגלי שירים עצובים. ברור שם. כי גם האח שכרגע לא איתנו רוצה שנשמח. זה נקודת החיים. זה החיים שלנו. בכל מקום שמסתכלים על זה בטעות אחרת, זאת נקודת הכשל שלנו. מי המלך? אם המלך, אז למה לא פנית עד עכשיו? היכולת שלנו להכיל את זה, לשמוח בתורה, על כל מגמתנו זה התורה. כי הם חיינו ואורך ימינו, טוב לי תורת, נכון? כל התורה שהתגלות שמותיו של הקדוש ברוך הוא היא תהליך הגאולה. אם אנחנו לא שמחים בתורה, בעצם אומרים, כל התהליך שקורה פה הוא לא חדר לידה. אז אם הוא לא חדר לידה, אז תמשיך. יש תיאור עצום שריבונו של עולם מחכה לשמוע את האדם. מחכה לשמוע את האדם. ואם האדם צועק, אז ריבונו שהוא לא מגיע. אבל אם הוא לא צועק, נגיד רגע, משפחה יושבת שבעה. כולנו קצת בתהליך של אבל עכשיו, נכון? חילה על הדוגמה, אבל אני חושב שהיא מדויקת. אז יושב האבל, יש לו הרבה שאלות. למה זה קרה? למה זה קרה? תחשבו על, תכנסו תמיד לשבעה כאלה, אתם רואים, נכון? האבל שלוש שאלות. ישבתי בשבעה, ממש, זה קרה בשביל לאוקטובר, אבל הגעתי אחרי כמה ימים, כי היינו בלחימה. ישבתי אצל האימא, והאח הגדול כבר נפל לפני כמה שנים, תלמיד שלי. וגם זה תלמיד שלי. יושבים שם על הרצפה, ואני מגיע אליה, והיא לא מרימה את הראש, היא לא מסתכלת עליה. מדבר עם האבא, מדבר עם הקלה הצעירה, מדבר עם כולם, לא איתה. אז בסוף השבעה, מה זה בסוף השבעה? בסוף שאני קם ללכת, היא תלמדים. אני רואה את הראש, הסיפור אמיתי מהשנה האחרונה. אומרת לי, כשנהרג זה וזה, היא אומרת השם של האח הגדול, אמרו לי, אל תדאגי, אלוהים לא ינסה אותך פעמיים. מסתכלת עליי בעיניים, מורידה את הראש, מתחילה לבכות. עם כמה כאלה יש. יצאתי משם, אמרתי לעצמי, מי אמר לה את זה? למה אמר לה את זה? אלוהים ינסה אותך פעמיים. ומה אני אמור להגיד לה? הרבה, אם שאתה מסתובב בשבעה, אתה רואה, יש כאלה שיודעים להסביר, לא, זה ילד טובה, יש הרבה הסברים, אתה רואה שהאבא לא מקבל את זה. האבא לא מוכן לקבל. הוא צודק. אתם יודעים למה? אני אמשיל את זה במשל. אחרי זה נגיד זה עלינו כעם. כשהאבא נמצא בנקודת האבל הזאת, קודש הבריך הולך להתגלות אליו. קודש הבריך הולך להתגלות אליו. עוד אני נגיד מאיפה המקור שלי. יש לה הרבה שאלות, אז קודש הבריך הולך להתגלות. זה רק אבל יודע את זה. שברגעים האלה קודש הבריך הוא מתגלה. יודעים שאבל, כשמגיעים תלמיד אחרים, הוא לא קם. למה הוא לא קם? תלמיד חכם? לא, כי איתך השכינה. וקודש הבריך הוא רואה שיש לאבל הזה הרבה שאלות. אז אם הוא מקבל את התשובות של הבני אדם שסביבו, אז הוא אותו, אז הוא לא צריך שאני אבל. הוא קיבל תשובות. הוא קיבל תשובות, לא צריך אותו. אז אם הוא לא מסתפק בתשובות, אז קודש הבריך הוא מתגלה. ואז הוא מופיע שם. כי הוא לא מסתפק באנושיות, בתשובות האנושיות האלה. זה בעצם העומק של וידום אהרון. אתה לא שותק, יש הרבה פעמים שתוק, כי כך עלה בדעתי. משה רבנו שם עם רבי עקיבא, שרואה מחלוקות של ברזל וזה. מה יש בדבר? לא תשתוק, כי ככה תבין. לא תשתוק, כי אתה לא יכול להבין. תשתוק, ואז יתגלה משהו יותר עמוק. וידום אהרון זה לא כי הוא לא מבין, או לא כי אי אפשר להבין. זה כי אם אתה תידום, יהיה כוח אחר שיתגלה. לא אנושי, אלוקי. וכל פעם שאתה מנסה להסביר משהו, אתה מנסה להכניס את הטעם והריח שלך. הרבה זה שאין טעם ורדה. עכשיו קודש הבריך הוא מתגלה. עכשיו יבוא הוא ויתגלה. זה היום שלנו, של הערבה. שאין בו לא את הטעם ולא את הריח. זה הדור שלנו והתקופה שלנו. של הערבה. שאין בה לא טעם ולא ריח. יש רק את קודש הבריך הוא שמתגלה. ובדיוק בזמנים האלה, הוא מתגלה כשאדם מבין שהמהות היא התגלות אלוקית. אנחנו בחדר לידה. אבל אם האדם לא מרגיש בחדר לידה, אז קודש הבריך אומר, באמת לא יבלט פה כלום, על אותו משל. אם אנחנו בחדר לידה, אז הולך להיוולד משהו, אנחנו חלק ממטר, מטרה, נכון? הטל והמטר, אבל זה משהו אחר. או שאנחנו לא בחדר לידה, ואז אוף למה זה בא לנו. בעזרת השם נזכה שנראה ישועות בעינינו, כבר בימים הקרובים, ובעזרת השם לנו ולכל עם ישראל.